ברוכים הבאים לדסוויפ.
שלום, 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 וברוכים הבאים לדסוויפ, פודקאסט NBA עם הישגים מוגבלים, אבל יופי של נבחרת עתודה. הרשו לי להציג בפניכם את הפאנל שלנו. מולי זהו סתיו נמש.
אהלן.
משמאלי, ששעתי אותך?
כן.
יופי. משמאלי ורחוק ממני הפעם, סגב מטוס.
עמית אמיר.
עמית אמיר גם לך, ויש גם שחר גורדון שיהיה לך. איתנו גם מחוות ההפתעות, יצא מאוחר יותר, והשבוע, או הפרק הנוכחי בעצם, יש לנו פרק מיילבג, פרק בעצם שאנחנו עונים, על שאלות ששלחו לנו, ואתם חברים, הייתם מעולים השבוע, ביקשנו מכם שאלות, והייתם באמת באמת טובים, שלחתם שאלות מצוינות, הרבה מהן, ואנחנו נשמח לענות עליהן.
Honey, we've got mail.
סתיו, אתה מוכן?
נראה לי.
האם יש לך שאלה שאתה רוצה להתחיל איתה? אנחנו נחלק את זה פחות או יותר לקטגוריות, כי כמה מכם שאלו שאלות דומות לשאלות אחרות, אז האם יש לך נושא שאתה רוצה להתחיל איתו?
כאילו, לא משהו ספציפי. אוקלאומה?
כן, בוא נתחיל מאוקלאומה, זה גם היה הראשון בזה. בסדר, אז בוא נתחיל. שי גודמן שאל, מה לדעתכם אוקלאומה צריכה לעשות כדי להפוך לקונטנדרית? איזה טריידים? האם יש שחקן חופשי שאתם חושבים שמתאים להם?
אז כשהוא כתב את השאלה הזאת, התשובה שלי הייתה משהו בסגנון להשתפר מבפנים, כי אין להם דרך להשתפר חיצונית, הם היו אחרי החתמה של נרלס נואל, והשערה של ריי פלטון היו בדרך לתשלום C במס, ובמסע ומתן לשחרור קרמלו, ולא ראיתי את הדרך לעשות טרייד, או את הנכס שאתה לעשות טרייד, ומאז פרסטי הפתיע אותי במהלך מעולה, שהוא העביר את קרמלו אנטוני, בגדול בשביל לקבל את דניס שרודר, הוא העביר גם בחירת דראפט מוגנת, והנה, הוא מצא את הדרך להשתפר, אז התשובה לשאלה, למצוא קבוצה שתסכים לקלוט את קרמלו בשביל לקבל בחירת דראפט ולתת נכס תמורתיו, ודניס שרודר אוהב לא אוהב אותו כמחליף לווסטברוק או ליד ווסטברוק, או זה יופי של תוספת לקבוצה, ואם אתה מדבר על אוקלאומה סיטי בפוטנציאל שלה ביחד עם אנדרי רוברסון בריא ושחקן הגנה שהוא יותר טוב מקרמלו בעמדה הזאת, פלוס מה שמקבלו מנרלנס נואל יחד עם אדמס ווסטברוק ופול ג'ורג', זה קבוצה מצוינת לכל דבר, ובטח יותר טובה מזו של שנה שעברה, אז הנה הוא מצא את הדרך.
מה גם שבמיוחד שיש פוטנציאל שכולם יהיו בריאים, ואנדרי רוברסון,
נכון?
אולי עשו מזה קצת יותר ממה שזה באמת, אבל הגנה שלו בהחלט שיפרה את אוקלאומה, ואני חושב שזה, ואם באמת כולם שערו בריאים.
אז התשובה היא קודם כל, הנה הדרך, הנה הטרייד, הנה זה קרה, אבל אני אגיד כמה דברים שחשבתי עליהם, בלי שום קשר לטרייד הזה שמאוד הפתיע אותי, הייתי שמח לראות קצת יוצר יצירתיות במשחק של אוקלאומה, וקצת ניסיון לרסן את ראסל ווסטברוק. היום יש המון המון ביקורת על ראסל, אני חושב שהוא שחקן אדיר וכאילו כיף לראות אותו, כי בגלל הטירוף של המשחק שלו, אבל לא צריך ללכת נגדו, אבל אפשר לנסות לרתום אותו יותר, אפשר קצת יותר לרסן אותו, קצת פחות זריקות, קצת יותר לשחק עם כולם, קצת פחות הרדיפה אחרי הטריפל דאבל הזה, ולנסות להנחיל שיטה התקפית שהיא לא מבוססת רק על היכולת שלו ליצור לאחרים, והם הצליחו לפתח כמועדון את טרנס פרגוסון ונרלנס נואל, אז יכול להיות שיש פה קבוצה ממש טובה.
האם אתה חושב כמוני שפול ג'ורג' הוא שחקן משלים מושלם לסופרסטאר? הוא כסקנד בסט פלייר און יור טים, הוא גם עובד טוב בלי הכדור, הוא גם תמיד מספק את ההגנה, יש לו תכונות שממש טובות כשחקן שהוא לא הראשון בקבוצה.
אני אסכים ב-100% למה שאתה אומר, ואני אומר יותר מזה, הוא גם כנראה סקנד מושלם לראסל ווסטברוק, כי הוא שיחק איתו שנה, והיה לו את האופציה לחתום על חוזה מאוד מאוד גבוה בקבוצה אחרת שהוא יהיה בה סקנד בנה, לייקרס לדוגמה, ולמרות זאת הוא עדיף להישאר באוקלאומה, כשזה אומר ש מעבר לזה שהוא מרגיש בנוח שם, כנראה לא מפריע לה להיות הסקנד בננה של ווסטברוק, שזה יותר קשה מאולי להיות סקנד בננה של שחקן אחר, וללא ספק הוא בול מתאים ברמה הזאת שאני מוכן להיות המספר 2, ואני מוכן לשחק בשביל הקבוצה, ואני מוכן לוותר משלי בשביל טובת הכלל.
אתה יודע כמה נשאר להם עכשיו להחתמות אם הם רוצים?
יש להם אפס, הם עשו מהלכים ששחררו אותם, אבל אם הם לא עושים ביוט לקרמלו, הם היו משלמים את השכר פלוס טקס פלוס.
אבל הביוט לקרמלו לא עזר, לא פינה להם מקום להחתים?
לא, לא פינה להם מקום להחתים, פשוט מגדיל את גודל ההוצאות. הם בעצם גמרו את היכולת שלהם להחתים שחקנים שהם השאירו את ריי פלטון, הם הצליחו בטרדים לצורת מצב אחר, כרגע אין להם את האופציה, אם כן הם מעבירים שכר תמות שכר.
יש שחקן אחר שהיית מעדיף במקום ריפל. יש לי שחקן שפשוט הייתי נורא רוצה... כששאלו את השאלה הזאת לראשונה, ולפני שקרה כל הדברים שקרו, הסתכלתי על פרי אג'נט וחשבתי מי יכול לשפר אותם, ומה שקפץ לי זה רודני הוד. אני חושב שאני מאוד לא איבדתי אימון ברודני הוד, וזה שחקן ש... אני לא יודע כמה הוא היה מקבל ובכמה היה אפשר להחתים אותו, אני מניח שהערך שלו לא מאוד גבוה עכשיו, ורייפלד נראה כמו מישהו שפשוט לא צריך אותו עכשיו עם שרוד.
אני מסכים, אני פשוט לא חושב שהם האמינו שהם יכלו להשיג את רודני הוד. היום כבר לא נשאר הכסף בשביל שהוא יקבל משהו גדול, אבל האמונה הייתה שכנראה הוא שווה 6, 7, 8, 9 מיליון. בדיעבד ברור שהם לא צריכים את פלטון שהם קיבלו את שרודר, אני לא חושב שהיה אז את האופציה באמת להשיג משהו תמורת קרמלו. אז
טוב, בוא נתקדם.
בוא נתקדם.
שאלה על הלייקרס, סגב שאל, סגב זה אתה?
מי זה? מי זה המאזין הזה?
אני מריח פה נפוטיזם, שאלה של סגב.
טוב, נענה עליה מהר, כי לא מעניין.
תודה. חוות צוות.
קודם כל שאלת, האם לייקרס יחכו לעונה הבאה, שמאז ששאלת את זה, אני מניח שברור.
כן, קיבלנו תשובות.
קיבלנו את התשובות האלה, ואת מי הכי כדאי להם להחתים מכל האופציות, של 2019, אני מניח שזה קוואי, דייביס, דורנט, כבכל.
נכון, שזה גם, שזה שאלה טובה.
דיברנו על זה בפרק הקודם, קצת על הטיימליין של הלייקרס, או בפרק של לפני הקודם אפילו, ובגלל זה אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי. אני רק רוצה לציין, אנחנו היינו מאוד, אני חושב שסתיו קצת השפיע על זה, אבל סתיו היה מאוד, אין בעיה לחכות שנה של לברון, ולתת לזה, ונראה שלברון לא לחוץ מדי, אז נראה שאפשר לחכות עם זה, ולחכות לפרסים שמגיעים ב-2019, ולא להילחץ ולעשות החתמות חפוזות עכשיו, נכון? זה אותה דעה שלך?
כן.
בפודקאסט של זק לאו, רייצ'ל ניקלס אמרה השבוע, ואז גרם לחשוב על זה, שהיא הרגישה, ואני אחרי שאמרה את זה מרגיש את זה גם, למרות שאנחנו מכריזים על לברון כחייזר וכל זה, אבל בכל זאת הרגול השנה 34, וזה לא יכול להמשיך לנצח, ו... אולי לברון סבלני, ואולי בטווח הארוך יותר חכם להמתין ל-2019, אבל אני הפסקתי לזלזל באובדן השנה הזאת, במרכאות, של לברון בסיאו. אני לא יודע אם הפריים שלו ב-19-20 יהיה מספיק לאליפות. אני לא יודע ב-2021, זה מספיק לאליפות.
אז אני אלך קודם כל אחורה. בגדול, וזה הביקורת שקיימת נגד לברון ל-LA, ברמה של מי שמבקר או מוצא את עצמו, זה כאילו לברון כאילו ויתר על אליפויות, לפחות ויתר על אליפות השנה. אני חושב שהצעד של לברון ללייקרס הוא לא צעד של כדורסל נטו, כי בגיל 33, עוד מעט 34, הוא כבר צריך לחשוב על מה קורה איתו הלאה, ולכן הוא גם חתם את החוזה לארבע שנים. הוא בחר ללייקרס כי הוא רוצה להיות בווסט קוסט, והוא מעדיף להיות ב-LA. הוא מעדיף להיות ב-LA, והוא לא ילך לקליפרס, כי עם כל הכבוד זה הקליפרס, ולכן הוא בחר שם. עכשיו השאלה היא, אם הוא בחר שם ולהתחייב לארבע שנים, האם הוא צריך לעשות, להכריח את הלייקרס כמו שהכריח את הקרב, לעשות כל מה שהם יכולים על חשבון, בטווח הקצר, על חשבון הטווח הארוך, או נוכח זה שהוא החליט להיות שם כמה שנים, אז אין לו בעל ותר על שנה. לדעתי, ברור כרגע מה הכיוון שהוא אומר. עכשיו אני אגיד גם לזלזל בשנה של בריאות, אנחנו לא יודעים מה בספורט המודרני, ברפואה המודרנית וביכולת של השחקנים היום, בין הנחה שהם יש להם 100% מקצוענות ומחויבות לגוף שלהם, להגיע. כך לדוגמה את טום בריידי בפוטבול, שהוא בן 38 והוא מדבר על שחקת גיל 42. היום שחקנים שמאוד מחויבים לגוף שלהם והם בעלי משמע, זה גם זכו במתנה הגנטית, יכול להיות שאנחנו נראה אותם סוחבים פריים הרבה הרבה יותר קדימה שהיינו רגילים. ואם יש מישהו שאנחנו יכולים להגיד, הוא הבן אדם שמסוגל לעשות את זה, זה לברון ג'יימס. אז נכון, כל ההיסטוריה אומרת, בגיל 34 אתה לא תהיה טוב כמו שהיית בגיל 33, ואתה לא תהיה טוב כמו שהיית בגיל 32. אני באמת מאמין שהוא יהיה מסוגל למשוך את זה יותר קדימה, ולכן כואב אולי לאבד עונה של לברון בקטע של הוא לא יהיה בפיינלס, אבל... אם הוא יוותר על העונה הזאת בשביל לקבל down the line את השתיים ברצף, אז כאילו, סבב.
אני לא אומר את זה בסיס על הבסיס העבר, אני אומר את זה על בסיס משהו שראינו בעונות האחרונות, ואני חושב שהוא... זה בא לו, למרות שראינו אותו מגיע לגמר שוב, ולמרות שראינו את הסוויפ על טורונטו, וראינו את כל זה, זה לא בא לו בקלות, וזה נראה כאילו מתאמץ עכשיו יותר מבעבר. אני לא אומר בוודאות שהוא לא יהיה הדבר, הפורץ הדרך שראינו שיכול לקרות, אני רק זורע ספק, ואני אומר שזה נורא קל לדבר ביולי, ולהיות סבלני, וזה יכול להיות אולי יהיה טיפה יותר בעייתית שהתחילו שם.
תראה, אם הלייקרס יפתחו 15-18, יכול להיות שלברון נגיד כאילו, פאק יט, אני לא מוכן לא להיות בפלי אוף, תעיפו את אינגרם, תעיפו את זה, תעיפו את זה, תעיפו את זה, תביאו לי חיזוק כדי שאני אגיע לפלי אוף. זה בהחלט יכול להיות. אני רוצה להאמין ולקוות שכאילו, whatever יקרה עונה, יקרה עונה.
לדעתי, קודם כל זה, הוא צריכים לחכות עם זה עד הסוף, אבל באמת מרכז השאלה היה ש... מי אתה חושב שהציבות האידיאלי בשנה הבאה בעצם? כאילו, אני כבר הייתי מחכה, כי החתימו גם לשנה את כל השחקנים, את כל המשלימים המיותרים האלו שבטח ילכו, לפחות אם לא כולם, אז חלק נכבד. ומי הציבות המושלם? יש לך שוק חופשי ענק שוב שנה הבאה? את מי צריכים להביא?
תראה,
שלברון...
אני לא חושב שאם אתה לוקח את הביג פרי, שזה דייביס, קוואי ודורנט, אתה לא יכול לטעות עם אף אחד מהם. לברון פלוס אחד מאלה, בעיניי זה פייבורית אוטומטי לאליפות, לא משנה אם גולדן סטייט הצליחו לשמור על, על כל הסגל שלהם, והוא לקח את דייביס.
אתה הג'י-אם.
אני הג'י-אם, מי אני לוקח?
כן. Okay.
דייביס.
דייביס?
דייביס.
סבבה. אי אפשר ליפול שם.
כל השלושה האלה בעיניי, ביחד עם לברון ג'יימס, וקבוצה שהיא מעבר לסביר, זה מועמדת לאליפות.
טוב, בואו נעבור מהלקרס. לפני שאנחנו עוברים מהלקרס, אני רוצה לשאול שאלה קצרה. סתיו, מה הטייק שלך להד קייסרס?
אחד זה בסדר, שניים זה טעות.
וארבעה?
וארבעה, כן.
ארבעה זה... תראה, אני מבין את ההקשר של השאלה שאני לא יודע מה.
הם לא מבטלים אחד את השני?
אתה אומר מינוס ומינוס שווה פלוס.
בדיוק.
לא יודע.
לא, מה... האם יש לך
איזושהי... זה נפיץ. זה נפיץ.
עזוב את זה נפיץ. האם יש לך איזושהי מחשבה כמישהו שמנסה להבין את ההנהלה של הלייקרס? מה הם חשבו כשהם החליטו לשים את... רונדו, באותו מקום עם ג'וול, באותו מקום עם ביזלי, באותו מקום עם סטיבנסון.
הדבר היחידי שאני יכול לחשוב עליו, זה שהם מאמינים, שהם בני זונות קשוחים, שלברון מעריך, והוא מאמין שהוא רוצה לצאת עם שחקנים כאלה למלחמה כבקאפס, או סיטואשן סטארטרס, וכאילו זה מה שנראה לכולם סבבה. אני לא יושב לי טוב בבטן, אבל כאילו...
אוקיי.
מעניין זה יהיה.
עברנו לגולדן סטייט.
עברנו לגולדן סטייט.
אני הולך פשוט לפי הסדר.
לא פספסנו, זה שאלה על הלייקרס?
לא, דיברנו עכשיו על הלייקרס.
לא רוצים לציין.
אתה זוכר?
הוא לא מוכן לשחרר.
לא,
לא מוכן לשחרר את הקבוצה.
יכול להיות שתהיה עוד שאלה על הלייקרס, אבל חילקנו את זה מאוד יפה. אילון צדוק שואל, בעונה הקרובה גולדן סטייט עדיין פייבוריטית בלעדית בי פאר, אבל כשמסתכלים על קיץ 2019 אתם חושבים שהקבוצה תתפרק? אם דורנט יעזוב, אם קליי יעזוב, אם דריימונד יעזוב, או שהם ימצאו דרך להישאר ביחד, ואם לא, אז מי הפייבוריטית להחליף אותה? שני חלקים. בוא נתחיל מ... האם לדעתך מישהו יעזוב? כי לי יש דעה.
אני דעתי הקבוצה הזאת לא תישאר אחרי הקיץ הזה.
אחרי הקיץ...
כן, קיץ 2019, דורנט, אני...
גם אני מאמין.
מאמין שהוא בוודאות הולך, הוא הראשון שהולך, וגם נראה לי שקליי תומפסון לא יישאר. זה שני שחקנים שדורנט, המעבר שלו לאוקלאומה סיטי, לא נתן לו את הוולידיישן שהוא חיפש. לגולדן סטייט, סליחה. הוא חשב שתארים ייתנו לו את החותמת בתור כוכב על דורי, הול אוף פיימר, והוא לא מקבל את זה, הוא מקבל מהפך זה ביקורת, וכאילו זה לא נותן לו את מה שהוא רצה.
מה גם שאנחנו לומדים להכיר על הבן אדם יותר, בן אדם שמאוד מושפע ממה חושבים עליו.
נכון, ולכן לדעתי הוא יחפש קבוצה להיות בה נאמבר וואן, אז הוא הראשון שיעזוב, ואני על אותו משקל, למרות שאין שום ביקורת נגדו, אני חושב שקליי תומפסון ירצה לראות מה הוא שווה כשחקן בקבוצה אחרת מחוץ למקום הזה, ואז אני חושב שהקבוצה הזאת לא תישמר, גם אם ייקחו אליפות, ואני מסכים שהם הפייבורית בי פאר, אבל אני לא רואה אותם שומרים על הקור הזה.
האם אתה כמוני חושד שיש איזה, שאולי תהיה חבירה של... מישהו כמו דורנט, נגיד עם קיירי, באיזו קבוצה שלישית, לקחת איזו קבוצה שהיא כמו ברוקלין כזאת, שיש לה מקום בתקרת שכר, מפנה מקום בתקרת שכר, יש שם שוק חדש שיכול להתפוצץ, ולהפוך לקבוצה מכלום יחד עם סופרסטאר אחר למשהו?
אז אני חושב, אני מסכים.
זאת התיאוריה הכי אהובה עליי.
אני לא יודע דורנט עם קיירי או מי השילוב, אבל אני חושב שעידן אני דמיאן לילארד, ואני ביפר השחקן הכי טוב שלי, וזה ככה אנחנו נהיה לנצח. מת ב-NBA. ברור היום, בשביל לקחת, להגיע לשלבים אחרים בפלייאוף, אתה צריך שני סופרסטארים לפחות, ועדיף גם יותר. אז כן, דורנט ילך לאנשהו אחר, ביחד עם סופרסטאר אחר, כדי לבנות שם אלופה חדשה. אז אני חושב ששוק כמו השוק של ניו יורק מאוד יקסם לו.
קצור, אתה מקבל את התיאוריה שלי, תודה רבה.
אבל הנץ, אני לא חושב ש...
אני מאוד אוהב את התיאוריה הזאת.
כאילו, זה תיאוריה יפה לניקס.
ניקס. אם פורזינגיס יחזור מהפציעה ויהיה פורזינגיס, הניקס תהיה אטרקציה מאוד גדולה לקווין דורנט.
מה עוד רצינו לדבר? כן, מי הפייבוריטית להחליף אותם? לדעתי יש פייבוריטית עכשיו מאוד בולטת.
לדעתי, כרגע, אם אתה רוצה להסתכל על 2019, להסתכל על פייבוריטית אחת, אז היחידה שבעיניי אני יכול להגיד, זה גם כי המון אימים, זה הלייקרס.
אני רוצה שתיקח בחשבון גם את הסלטיקס.
כן, בוסטון.
אני הסתכלתי משום מה על המערב, כן, ובוסטון.
כן.
ופילי, כאילו.
אתה רוצה לקבל הזדמנות? עדיין לא שם.
2019?
לא יודע.
לא יודע.
אתה רוצה לקבל את ההזדמנות לתת את הטייק שלך על בוגי?
כן, אם אתה נותן לי אותה.
יד, עבר הרבה זמן ועדיין לא דיברנו על בוגי לגולדן סטייט.
אני אקצר ממש. בעיניי, החמישיית אולסטרים בגולדן סטייט, בושה, חוצפה, לא לעניין, זה הסתכלות מאוד, מאוד רדודה על, אוקיי, צירפנו בוגי קרקדון, ומה זה אומר. מבחינת כדורסל, הוא השחקן הכי לא מתאים לגולדן סטייט שאפשר. הוא איטי, הוא כבד, הוא אוהב להחזיק בכדור המון זמן, הוא מאבד המון כדורים, הוא לא נייד, אז אם אתה אומר, כאילו, הוא ישתלב...
לא רק הוא אוהב להחזיק, אני חדד, לא רק הוא אוהב להחזיק בכדור הרבה זמן, גם הוא אוהב לסיים התקפות, שזה כאילו, שזה הכי עוצר את משחק למסירות, נכון. הפרי פלאון של...
נסכים, אז בחיית כדורסל הוא לא מתאים. ואז אתה אומר, אוקיי, אבל אני אביא אותו ל-20 דקות, כדי שייתן בראש לחמישיות שניות, אני אומר, סבבה. האם משהו באופי של בוגי לאורך השנים הצביע לנו שזה שחקן שיהיה בסבבה לשחק 20 דקות מהספסל? אני בספק, במיוחד שהוא נלחם על החוזה הבא שלו, שאמור להיות לא חוזה מינימום עוד פעם. אז אני לא חושב שהוא יהיה בסבבה עם ה-20 דקות האלה. ואז אנחנו מסתכלים גם על האופי השני. בוגי הוא עזוב לוזר לוזר, כי הוא שחק בסקרמנטו, אבל אף אחד לא יגיד שהוא לא שחקן בעייתי, ולא שחקן שקל להתמודד איתו. ודבר אחרון, בוגי קאזינס, שלפני הפציעה, גם אם יקבלו אותו, אז יהיה איפשהו בפלייאוף, אז לאורך העונה הסדירה זה חסר משמעות, וגם הפלייאוף, כאילו, השחקנים, ואני אמרתי את זה יותר מדי פעמים בתוכניות שלנו, לא חוזרים מפציעה כזאת. בעיניי, זה אולי החתמה עם סיכון מאוד מאוד נמוך, אבל אם מסתכלים על זה, שהם ויתרו על יכולת שלהם להחתים שחקן ב$5 מיליון, ונוכח השחקנים שהיו בשוק בסכומים האלה, הם יכלו להביא פיטים הרבה יותר טובים, סליחה, ובעיניי זה כאילו ייגמר בכלום.
אתה חושב שבוגי לא יחזור לפני הפלייאוף לשחק?
לא, בוגי יחזור באזור ינואר, פברואר, אבל אז עד שאתה נכנס לעניינים, ועוד פעם, אתה יודע, לא מגיע די וואן, ואתה פתאום חוזר ליכולת שלך, זה לוקח זמן, אז הוא יהיה רלוונטי לקראת הפלייאוף.
כן, וזה... אבל בוגי בחמש, זה שמע, מה?
לא, אז אני אומר לך שאם אני...
תשמע, אני אגיד לך ככה, בקבוצה כל כך חזקה כמו גולדן סטייט, ההשפעה השלילית שלו במרכאות, או לא במרכאות, היא לא תהיה אפקטיבית כל כך, כמו בקבוצות כמו סקרמנטו, ניו אורלינס, שבאמת מסביב קצת פחות חזק, אתה יודע, חוץ מדייביס וכאלה ש...
הדבר הרגע שאני אגיד זה שאם הם דיברו איתו, ולמרות שברור, בוגי יכול להגיד משהו, ואז בפועל זה להיות משהו אחר לגמרי, אבל אם הוא עקרונית מוכן לקבל שנה שהוא כינור שני, או לא כינור שני, עולה עם החמישייה השנייה.
חזר מפציעה, הוא לא יעלה עם החמישייה השנייה.
הוא לא יעלה עם החמישייה השנייה, זה פוגע בו.
הוא יפתח.
לא, גם אם הוא יפתח וירד, שוב, אנחנו מדברים על
שחקן. אין ספק שהוא יפתח.
אני לא יודע.
נראה לך עם האופי שלו.
יפה, אז אנחנו נכנסים שוב על המקודה, שהוא לא מגיע בסיטואציה ליד.
הוא לא תורם, הוא לא...
הוא בוגי קאזינס. אם אני חושב שאני יכול להביא בכסף של בוגי קאזינס, אני מעדיף את ברוק לופז. אני מעדיף את קיילו קווין, ואני מעדיף את מונטרז הרל.
אני לא.
בכסף הזה?
יום אחד אני אבין את החיבה המוזרה של סתיו למונטרז הרל. בוא נמשיך.
אני גם אוהב את מונטרז הרל, אבל אני חושב שבוגי... יכול להיות, כאילו שהוא לא יזיק כמו שאתם חושבים, בגלל שיש לו פשוט קבוצה חזקה לא, מדי מסביבו.
אני לא חושב שהוא יזיק בהכרח.
סתם, זה היה ניסוי כלים.
לא, תמשיך. זה עבד, אני בא לעבור.
כן,
יופי. Respect the sound.
חברים, יש לנו פה זמזמים, אתם עוד מעט תשמעו גם למה הזמזמים האלה נמצאים פה. בואו נעבור לשאלה הבאה. זה עוד דוגמה לזמזם. רוקט סלש קרמלו. ככה קוראים לנושא המאוד גדול הזה, שתחתיו נשאלו שלוש שאלות שונות. שאלה ראשונה של אמנון בן דוב. למה לזה לקבוצות מתעניינות בקבבה מהלך? פתח סוגריים כי קשה לו לרוץ לאור סוגריים, עברה חשובה. קרמלו אנטוני, בדגש על הלייקרס ויוסטון, שיש לו מעט שמועות על זה. רק נתקן, היום יש יותר שמועות על מיאמי ויוסטון, מאשר הלייקרס ויוסטון. אינון בן שירה שואל, למה לזה לרוקץ זורקים שני פורוורדים חשובים כל כך והולכים בכל הכוח על קרמלו? וברק מונק שואל, מה יוסטון צריכה לעשות? להחתים את קרמלו, את מי לקחת בקום אריזה והם בא ימותה? שלושתם באותו זה.
אז אני אתחיל בקרמלו.
אני אתחיל.
אתה תתחיל.
שאני אתחיל.
כן.
טוב, אז אני חושב שבגדול שתי הקבוצות, כאן אני אקח את לייקרס ויוסטון לצורך העניין, לא באמת אמורות להתעניין בו. לייקרס, זאת הדעה שלי, סתיו, לא רוצה את המבטים שלך עכשיו. יוסטון נמצאת בסיטואציה מאוד מיוחדת. היא בסוג של ה-win now הכי קשוח שיכול להיות אי פעם לקבוצה, זה שלי השנה שעברה הכי רחוק שיכלה, ובלי להגיע לגמר, ובלי המתיחה של סיפי, והחוזים קצת פחות נוראים היסטורית מהשחקנים האחרים שלה, ועכשיו סיפי מבוגר בשנה, ובלי אריזה, ובלי מיימות, ובלי מישהו אמיתי שאפשר להחתים, שיכול להיות game changer. אז עם כל זה being said, אני מבין את האימור על מלו, קלאסי, גב לקיר, אין ברירה. זהו, אני אומר, אולי סיפי יגרום למלו לעבוד כמו שרסל ווסטבוק לא יכול לעשות, אולי דרל מורי מחזיק עוד איזה קלף בשרוול, אולי יש לו איזה תפקיד ספציפי בשביל מלו שהוא יכול לספק. אלה הסיבות שאני רואה שבכל זאת, יש סיבה שיוסטון תתעניין בו. אתה מבין? חשבת שאני הולך להגיד למה לא להתעניין בו, ועדתי את כל הסיבות בסוף למה כן.
סבבה.
אבל זה כאילו למה כן, למרות שלכל אוהד כדורסל שראה שנה שעברה את מלו באוקלאומה, אמור להיראות כאילו, איך הוא יכול לשפר את יוסטון במקום מבעימות וטרבור אריזה?
אז אני אקח את זה מקום אחר. אני חושב שיוסטון חייב להילחם על מלו. אני עוד הרבה יותר חושב שמלו ליוסטון זה הרבה יותר הגיוני מאשר מלו למיאמי.
מבחינת מלו. מבחינת
מיאמי, לא מבחינת מלו. למה מלו יעדיף ללכת למיאמי? אני מבין. למה יוסטון רוצה את מלו? אני מבין. למה מיאמי רוצה את מלו? אני לא מבין.
למה מיאמי רוצה את מלו? אני לא מבין.
גם אני לא.
יוסטון יכול להבין. יוסטון את מלו יכול להבין. אבל למה מלו רוצה להבין, ללכת למיאמי?
אז בוא נגיד, בוא נסכם למה אנחנו חושבים שמיאמי רוצה את מלו. היא רוצה, היא מאמינה שיכולת שלה לשקם קריירות ולהאריך קריירות, יכולה להביא את מלו ולשקם אותו, להחזיר אותו לכושר ולהפוך אותו לאופציה מובילה בהתקפה שלהם. זה, וגם הוא כמובן יש לו עדיין שם ועדיין יש לו ערך בכל מה שקשור לשיווק. למה מלו רוצה מיאמי? בדיוק כמו את הסיבה, כי אם הוא עכשיו הוא פתאום הופך להיות אופציה 2, אופציה 3 אפילו בקבוצה שתיתן לו הרבה יוסאג' והרבה יותר כדורים והרבה יותר מעורבות ואולי גם תכניס אותו לכושר, זה מה שמלו רוצה להיות. הוא רוצה להיות כוכב, זה הדבר שחשוב לו. אז זה העניין. למה מיאמי מוכנים כאילו לקחת, להשקיע את זה על מלו כשאתה כל כך הרבה שחקנים צעירים?
יש לך אופציה, אני לא מבין. יש לך אופציה לחתום בקבוצה שהגיעה לגמר המערב?
אוקיי, תראה, אני לא,
בשביל עוד כמה זריקות במשחק?
זה לא עוד כמה זריקות במשחק. דביר, אנחנו דיברנו על זה מחוץ לשידור, ואני אומר כאילו, ברור שסתיו הרציונל אומר, מלו, כאילו, לך תהיה, תקבל את עצמך בתפקיד ביוסטון, תתמודד אליפות, תסתפק בשש שניה.
כל הקריירה שלך, היית שחקן עם יוסטג' גבוה שלוקחת הכל עליו, ולא הגעת אף פעם להתמודד בגמר NBA.
כן, נכון, אבל למה שמלו יחשוב שכאילו ההתמודדות בגמר NBA, כאילו אני אלך את זה מקום שמאוד, כי אני מבין מה הביקורת, אבל בסדר, הוא כאילו, מה ההבדל בינו לבין טרבור אריזה ביוסטון? אין הבדל. אז בשביל להיות איזשהו פיס מינורי בקבוצה לופה, זה לא אותו סקסי כמו להוביל קבוצה.
היית סקסי 15 שנה.
אוקיי, ואתה רוצה להישאר סקסי. אמרתי לך זה. אני ואתה, אני לא אדבר עליך. אוקיי, הוא די סקסי. אבל אני
קרמלו, אתה יכול לחתום ביוסטון, אתה נשאר סלצי בכל מקרה.
אני חושב שאני לעולם לא אגיע בשום מקום בחיים שלי להיות טוב במה שאני עושה, כמו שקרמלו היה טוב במה שהוא עושה. לכן אני אומר, כאילו, לשפוט אותו במקום שבו אני נמצא, נראה לו פייר, כי לדעתי, אם אני הייתי קרמלו, גם אני הייתי אומר, פאק את, אני לא הולך להיות איזה מחזיר כדורים לקריס פול. Having said that, קרמלו אנטוני לא גמור. הוא לא יכול להיות יותר שחקן של 20 נקודות למשחק לכל ערב, יותר קשה לו לייצר נקודות בעצמו, אבל זה לא שראסל ווסטברוק וקלאומה, ה-14 זריקות שלו או המשחק שלו הגיע מקליות נוחות וטובות, מה שביוסטון יהיה לו הרבה יותר קל. אם הוא יקבל את עצמו את יוס מלו ויהיה גם שחק בארבע ויהיה מוכן באמת להתקבל בקורנר פריז ומדי פעם לשחק בחמישיות שניות, אז בכלל יש לו ערך מאוד מאוד גבוה, ואני אפילו אגיד יותר, ערך יותר גבוה משש לטרבו אריזה, כי התקרה שעדיין יותר גבוהה. אז לדעתי יוסטון צריכים ללכת על מלו בכל הכוח, בהנחה שהם יכולים באמת לרתום אותו לאותו מקום שסגב טען שגולדן סטייט מסוגלים לעשות, או אתה טענת עם בוגי. אז זה לגבי מלו, אני חושב שליוסטון יש שם המון המון ערך בגלל הפוטנציאל ובגלל הלואו ריסק, כי אם הוא יחתום, הוא יחתום על חוזה מינימום, זה לא משנה. לגבי אריזה, תראו, אריזה היה טוב שם, אבל אריזה הוא לא משהו מיוחד, בטח לא בגיל שלו. אני חושב שאריזות למיניהם קיימים בליגה, ולדעתי הם החתימו את ג'יימס אניס במקום אריזה, כאילו בהרבה פחות כסף. אניס יכול לתת את לפחות 80% ממה שאריזה נתן, אז אתה יודע, הם לא איבדו עכשיו איזשהו סטארטר סופר חשוב, הם איבדו שחקן רוטציה שנתן לנו טובה, אבל גם נחנק בפלייאוף, וגם כאילו לא ילד, והלך לקבל מיליונים בפיניקס, אז כאילו לא צריך להילחם על דבר כזה, ואם אתה יכול להביא בשאריות של הפרי אג'נסי, מישהו שבתפקיד כזה שעושה בערך אותו דבר, אז סבבה, וגם אין לי צעיר יותר, אז אין לי בעיה עם זה שלא שחררו את אריזה, קנה לגביהם בעמותה, טאקר עדיין שם, הם צירפו את מייקל קארטר וויליאמס, שנראה השחקן הכי לא קשור ליוסטון, כי אין לו שום זריקה, אבל הוא לפחות מסוגל להחזיק כדור ל-5-10 דקות במשחק, וכו קריס פול פשוט לצמצם לו דקות, אבל כל מה שאנחנו מדברים הוא נחמד מאוד, יוסטון עדיין לא יחתימו את קלין קפלה. ואם הם לא מחתימים את קפלה, אז אין מה לדבר על...
רק עניין של זמן.
כנראה, למרות זאת זה עדיין לא קרה.
טוב, מילה על באמוטה, אני לא חושב שזה כזה. כאילו... גם לא ראינו אותו חוזר באמת מהפציעה כמו שצריך, זה
ויתור. אם הוא חותם על מינימום סבבה, ואם לא גם סבבה.
אוקיי. יש שאלה שאתה רוצה לעבור אליה?
כן, בא לי לשאול...
בוא נשאל על קוואי, אם יש עסקה הגיונית לכל הצדדים שקוואי יעבור לקליפרס. שאלה שהיא קצת דייטד עכשיו.
היה לי יופי של טרייד, אבל כמובן...
וזה מה שרציתי... בוא תספר את הטרייד שלך.
אני, בגלל שזה כבר קרה, אז אני לא... בגדול זה היה השחקנים הטובים של קליפרס של חוזה לעונה אחת, טובייה סריס. אז היה גם איברי ברדלי. לא איברי ברדלי. וואי, אני חושב צריך לחפש טוב.
לא משנה, לא משנה.
לא, לא כזה מעניין. אבל היה אופציות. פרק שעבר דיברנו על זה, הטרייד מצוין לסן אנטוניו, מצוין לזה. קוואי ראינו שהצטלם עם מסאי, אז...
אינון בן שירה חוזר שוב ושואל אותנו על סימונס, האם דינו של סימונס כל עונה להדהים אותנו, כל עונה סדירה להדהים אותנו, וכל פלייאוף שהגנות מתחזקות ליפול על כלייה שאין לה תקנה? כך הוא מנסח את זה.
אז שאלה מצוינת, קודם כל, ומאוד מעניינת.
וזה בחרתי בה.
ואני...
אל תודה לאינון, תודה לי שבחרתי בה.
אני לא התכוונתי לאינון מלכתחילה. אנחנו נותנים למאזינים שלנו לעזור לנו, ובסופו של דבר זה אנחנו, לא? אני אלך לקח את מה שאינון כתב קדימה. בעיניי זה לא בנקר שבן סימונס מפה ולפה רק משתפר, והכלייה לא הופכת להיות בעיה שתלווה אותו, ואולי אפילו תעצור את הקריירה שלו. אז אני אומר, כאילו, אני אפתח את השאלה, ואני אעביר אותה אליך אפילו. למה שקבוצות אחרות לא ילמדו ממה שבוסטון עשו, יחשפו את בן סימונס, ואנחנו נראה עונה בן סימונס הרבה פחות אפקטיבי. לאורך כל העונה, לא רק בפלייאוף.
לא שאני חושב שזה אופציה, אני חושב שזה משהו שהגיוני שיקרה. אני לא לוקח כמובן מלאב שהוא יפתח כליה, ואני דואג לעתיד שלו. יכול להיות שהוא שחקן, שהוא יהיה מאוד מאוד מוגבל בפלייאופים, בהגנות שיותר באות אליו מוכנות, בסדרות שהן יותר איזה, אבל גם במהלך העונה.
אז הנה התשובה שלי זה כאילו...
אני חושב שלא כל הגנה היא בוסטון פשוט. אני חושב שלא כל הגנה מסוגלת לבצע בצורה טובה, את מה שצריך לבצע כדי לעצור את סימונס בשלב הזה של הקריירה.
אז בעיני...
אבל קם פלייאוף טיים, שגם יש יותר זמן להתכונן, גם יש לך או לא רק משחק אחד, אתה לומד להכיר את הקבוצה מולך, יש לך יותר אפשרות לתרגל עבודה מאוד ספציפית על שחקן, ויש לך הגנות יותר טובות, אז הוא יהיה בעיה.
כן, אני חושב ש... בן סימונס, העונה הבאה היא תהיה קריאת כיוון מאוד מעניינת לגבי הקהירה שלו. אם הוא יראה דרך להתגבר, אז זה לא אומר שהוא חייב לפתח כליה, אבל הוא חייב לפתח איזשהו משהו משחק שלו אל מול קבוצות שבו יותר מוכנות.
זה כליה.
לא יודע, תראה, יכול להיות שהוא כזה חודר אדיר, והוא פשוט עם הביטחון והניסיון וזה, או ילמד לייצר דברים שלא נובעים מהכליה.
אין בעיה, אבל אז יש לך שחקן, סתם אני זורק ניסיון עבר וקירות משחקנים בליגה, שיתקל בבעיה הזו בגיל 28. מתישהו מהירות, אם אתה לא לברון, שאתה חודר פיזיות מוחלטת, מתישהו מהירות שלך היא לא מהירות של...
אני מסכים, ואני אגיד, כאילו, בעיניי, סימון, יש לו סימן שאלה כרגע לקריירה. אנחנו פשוט רואים שהליגה מנפה שחקנים כאלה. במיוחד את אלה, לא רק אלה שלא קולעים טוב, אלה שבכלל לא מנסים. אתה יכול להיות קלעי של 30%, אבל על ווליום לבד אתה תקבל איזשהו כבוד. אבל אם אתה לא מנסה בכלל, כי אתה כל כך חסר ביטחון בכלייה שלך, זה בעיה יותר חמורה.
זה לא רק ביטחון. זה מכולת.
בסדר, אתה יודע, נכון.
לא, אם הוא היה יודע שהוא קולע 30% משלוש, או אפילו 2 רחוק, אז הוא היה מנסה יותר.
יכול להיות. אני פשוט אומר שכאילו, עצם החוסר ניסיון לזרוק מבחוץ, יותר חמור מה... אחוזים הנמוכים.
אין ספק.
לדעתי אתם מספידים אותו.
לא, רגע, רגע.
לא, אין פה שום אלמנט של הספדה.
אין פה שום הספדה. אנחנו אמרנו שיש פה סימן שאלה ומשהו, אני חושב...
לדעתי, אבל אתם...
טוב שאמרת את זה.
אתם מתעלמים לגמרי גם מה... כאילו, נכון שאין לו כליה, אבל הוא כל כך טוב וכל כך מוכשר, בכל כך הרבה אספקטים אחרים של המשחק, שא', את הכליה אפשר לשפר בהרבה אימונים, ואתה יודע, טכניקות ו... מחנה קיץ אצל השחקן הזה, ומחנה קיץ אצל השחקן ההוא, אבל פיזיות אי אפשר ללמד, את הכישרון, את הראיית משחק המטורפת שלו, את היכולות מסירה פנטסטיות, יכול באמת לשחק
הכל נכון,
כמעט בכל העמדות.
הכל נכון וטוב שבאמת הבהרת את זה. אני חושב שפשוט כל עוד אין את זה, ואנחנו מדברים על זה רק פוטנציאלית / תיאורטית, אז אין את זה עדיין, ועד שהוא לא יוכיח
את זה. מה זה אין את זה? הוא נותן לך את העונה מטורפת.
לא, אני מדבר על הכלייה שלו נטו. אתה אומר, הוא יכול לפתח את זה, הוא יתאמן את זה במחנה אימונים של זה וזה.
וגם אם לא, הוא עדיין יהיה שחקן טוב מאוד.
אבל הוא יהיה שחקן טוב מאוד. דיברנו
על תקרה.
זה יכול...
הוא יהיה שחקן טוב מאוד.
יכול להיות שהקריירה שלו תיגמר יותר מהר, כמו שאמרת.
לא תיגמר יותר מהר.
תעצר.
לא יעבור את חצי...
היום אתה יכול לדבר עם בן סימונס... כאילו, סוג של תפתח כליה, עוד קצת זה, קצת יותר גנה, לברון ג'יימס. סתם, אני מגזים בכוונה, אבל כאילו זה הכיוון. ואני אומר, יכול להיות שמה שתהיה לך בבן סימונס, כי הוא לא יפתח את כל הדברים האלה, זה מישהו היה בעונת הרוקי שלו. שזה עדיין שחקן מצוין, אבל זה לא יותר מזה.
אוקיי, אני אופטימי לגביו.
גם אני.
טוב, גם טוב שאמרת את זה.
כן, כן.
אני ראיתי את הבקלש כבר מגיע.
כן, כן. תשאל את השאלה על מינסוטה.
יש שאלה על מינסוטה?
כן. יאללה. איפשהו מתחבט כזה.
ואחרי אנחנו עושים הפסקה. מינסוטה, ניצן זיתון שואל, מה הולך עם מינסוטה לפני 2-3? חשבו שהם אמורים להיות אימת המערב והליגה... אימת המערב והליגה, סבבה, עברנו מסמך, והם נראים עכשיו אפורים ובלי מנהיג וכיוון למרות כמות גדולה של כישרון שיש שם.
ואת מאמן?
הרבה, יש כל מיני.
אז כן, אבל אני אלך קצת כזה. דיברנו כמה פעמים על מינסוטה במהלך העונה שלנו כדי סוויפ. אני חושב שקצת הגזמתם לפני 2-3 כאימת הליגה, אבל אם הסתכלו לפני עונה שעברה, טאונס, ויגינס, ג'ימי בטלר, טום טיבדו, כאיזשהו קור קדימה, וזה היה מרחק...
ג'ף טיג,
נכון? זה המרחק הערכה מלא להיות בפלי אוף בכלל. אז בעיניים בצרות צרורות. הם בצרות לא כי אין להם את הכישרון, כי בגדול יש להם... חלון של העונה הזאת היא לא בהכרח לתואר, אבל להראות איזושהי קפיצה, כי אם החלון הזה לא קורה, הם בבעיה מאוד קשה, אני אסביר.
אני רוצה להגיד, ג'ימי בטלר עוזב.
נכון.
אין סיכוי שהוא שערב שם. לא תהיה להם אפשרות להחתים, כי החוזה של ויגינס הוא ענק.
נכון.
ויחד עם זה שהם צריכים לתת תחת חוזה לטאונס, זה יהיה סגור את כל הסיפור
נכון,
שלה.
נכון, ויחד עם זה שגם טיבודו כנראה יפוטר, ויש גם חוזה הנוראי של גורגי דנק, אז בעצם זה קבוצה שאם היא לא תתאפס על עצמה השנה, שנה הבאה היא תהיה בברוך מאוד גדול, מכל הסיבות שדביר תיאר, וכאילו חבל, כי טאונס הוא אחד הכישרונות של הליגה, ויגינס הוא לא כזה גרוע כמו שראינו שנה שעברה, אולי הוא לא כזה טוב כמו שהחוזה שלו מצפה שהוא יהיה, אבל הוא לא בטח כזה גרוע.
לא, החוזה שלו עכשיו נראה כמו טעות.
עכשיו הוא נראה כמו אלבטרוס, אבל אני אומר, ויגינס לא גרוע בלי קשר לחוזה כמו שהוא היה עונה שעברה. וג'ים בטלר הוא באמת שחקן טווי אדיר בליגה, וכנראה עם אופי גם של מנהיג ו... גם מישהו שמוכן לוותר קצת. ואם אתה לא מצליח לקחת את כל זה ולהפוך את זה לקבוצה הרבה יותר טובה, אז יש פה כישלון קולוסלי, ויש פה שאלות לגבי איך אתה שומר בעתיד היותר רחוק על כישרון על כמו טאונס, ואם אתה, היה לך את ההזדמנות לבנות עם המון המון כישרון, וגם מזל שבחרת שנים של בנייה דרך, בנייה במחאות, של בחירות לוטרי, ואתה מגיע למקום הזה שאתה אחרי שתי עונות של הניסוי הזה נשאר בלי כלום, זה מאוד מאוד בעייתי. זה גם דרך אגב...
לא, עוד לוטרי, לא, במקום הראשון. זכית פעמיים בבחירה הראשונה?
לא, ויגן זה טרייד.
אה, אוקיי. נכון.
ו...
אבל עשיתי טעות. סעתיתי אותך עכשיו בכלל מה הזה שלך. אם אתה לא מצליח לעשות, אחרי שגם אחת הבחירות לוטרי וגם
בדיוק,
קיבלת את הכישרון בדיוק, של טאונס.
זה יהיה סוף לתקופה הקרובה לדעתי של ניסוי המאמן GM, אחרי שטיבודו ייקשל בזה וכנראה הוא ייקשל בזה. ואגב, זה גם יהיה לדעתי הסוף של הקהירה של טיבודו כמאמן ראשי. אני לא מאמין שאחרי זה ונוכח כמה כל הביקורות שלו למיושנות והדקות וכל הסיפורים על מי שייתן לו צ'אנס כמאמן ראשי יותר. אז ניצן... אני לא מאלה שמנברים ורודות למינסוטה, וזה חבל, כי אני מאוד אוהב את מה שיש להם היום בקבוצה.
נכון.
יופי.
טוב, נעשה הפסקה מהמלברג, ונספר לכם למי שלא מכיר, או למי שמכיר. אנחנו כרגע עושים טורניר כדורסל נבחרות שחקני NBA כל הזמנים, בגדול מה זה אומר, 16 קבוצות שבחרנו מראש, 16 נבחרות, 16 מדינות שהתמודדו אחת נגד השנייה, בקרב כל הזמנים שחקני NBA של שתי הקבוצות. אנחנו בוחרים פה את הקבוצות על ידי מחוות ההפתעות.
בהגרלה.
ואז אנחנו מעלים את הדיון, אנחנו נדבר קצת על הקבוצות פה, נראה איזה שחקנים באמת יש להם שחקני NBA, נחשוב איך הקבוצות היו מתמודדות באמת אחת מול השנייה, ומי לדעתנו הייתה מנצחת, ואז אנחנו מעבירים את ההחלטה אליכם. עושים סקר בפייסבוק, ואתם בוחרים, והקבוצה שתנצח תעבור לשלב הבא. אחרי המשחק הראשון שעשינו, נבחרו שם סרביה והדומיניקנים.
מי ניצח, דביר?
סרביה ניצחה ניצחון מוחץ, אחרי כמעט 400 קולות, 86 לעומת 14%? 84-16. 84-16, סרביה ניצחה, יוקיץ' ניצח, פג'ה ניצח, מרקו יאריץ' ניצח ובלאט דיבאץ ניצחו.
עם זאת, אתה היית קצת מופתע מכמות האנשים שהצביעו לדומיניקנים.
לא, אני חושב שזה... כן, אתה יודע מה הייתי מופתע? אני עכשיו מבין את זה, זה מאוד הגיוני. שני סופרסטארים ברמת ה-NBA שאנחנו רואים כרגע, גם אל אורפורד וגם קייל אנטוני טאונס.
לגמרי.
זקני השבט שזוכרים שביא לנו אבא, שיכול לעמוד על השלוש ולהיות קלה שלוש מאוד טוב, אפשר להשתמש בו, יכול... אני מעניין לראות קרב שלושות שלו מול פג'ה. ועדיין, סירחון בעמדות הגארדים, וזה היה... כן, זה היה שחיטה. נראה שזה בכל זאת היה שחיטה.
זה מצחיק, כי פה כנראה יש ריסנסי בייס שנתן לדומיניקנים הרבה יותר מה אני ציפיתי לזה, 95-5. אני מאמין שאולי במקומות אחרים דווקא יהיה ההפך, אבל שהפעה דווקא רומנטיקה ונוסטלגיה תנצח, אבל יאללה. סגב, תביא את המחוות.
אתם מוכנים להגרלה?
אנחנו נוציא את המחוות.
של שתי הקבוצות הבאות.
נוציא את המחוות.
הנה, המחוות יוצאת.
סגב, תגיד לנו מה אתה פותח שם. לא, הוא בינתיים מנער, הוא מנער יפה, מערבב שם.
קבוצה הראשונה.
בחר, הוא בחר, הוא בחר.
קרואטיה.
קרואטיה, אני רק אגיד שתי מילים. גם זוכרים אותם מהתמודדות בגמר נבחרת העתודה מול ישראל, גם מהתמודדות הגמר במונדיאל, וגם מהתמודדה ב... ככה בעצם התחלנו את זה, כי עשינו קרואטיה מול צרפת בגמר המונדיאל.
וואי, 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 וואי.
ומול מי קרואטיה מתמודדת?
וואי, וואי, וואי. קרואטיה נגד יוון.
אוי. טוב.
יאללה, הרכבים.
סתיו, אתה עושה הרכבים או שאני אעשה הרכבים? תעשה אתה.
אני אעשה.
יש לך?
אני אתחיל עם יוון. ניקלטס, טיילר דורסי, שאני עכשיו אומר מראש, הוא משחק בנבחרת יוון, לכן הוא חוקי. יאניס, אנטטקומבו. קוסטה קופוס וג'ייק צקלידיס, כשמהספסל עולים ספנוליס, פאפה ניקולאו, קוסטס פאפה ניקולאוס, תנסיס אנטטקומפו, אפטימיוס רנציאס ואנטוניס פוציס, מי שממש מתעקש יכול לקבל גם את קוסטס שחתום על חוזה טורי.
אוקיי.
בנבחרת קרואטיה, אתה רוצה לעזור לי? דרזן פטרוביץ' הגדול, בויאן בוגדנוביץ', דריו שריץ, טוני קוקוץ' ודינו רג'ה, כשמאספסל יש לך את גורדן גיריצ'ק, זורן פלניניץ', דרגן בנדר, סטויאן ורנקוביץ' וז'אן טבק.
ז'אן. אוקיי, טייק ראשון, קרואטיה לוקחים. טייק שני, קרואטיה לוקחים.
כן, קרואטיה לוקחים ככה?
הבסט פלייר און דה פלור הוא יאניס אנטטוקומפו.
נכון.
זה ברור. השאלה היא כקבוצה אם אפשר להתמודד איתו, אני חושב שאפשר להתמודד איתו. לקרואטיה יש את דרזן פטרוביץ' אדיר, טוני קוקוץ' בסיו, ענק, קבוצה שיכולה לקלוע מבחוץ, להניע את הכדור, המון המון קלים, גם בוגדנוביץ', גם פטרוביץ', גם שריץ', גם קוקוץ', זה כדורסל שיהיה מאוד מאוד מענה לראות, הנעת כדור, זרקות מבחוץ, יהיה מאוד מאוד קשה לעצור אותם.
אני, א', ברור שכאילו ברור, אני מאמין שקרואטיה, אבל אני אנסה לבנות קייס קצת יותר חזק ליוון, ואני אגיד שאם אני מנסה...
מכניסים כדור לצקלידיס, מכניסים כדור לצקלידיס.
לא יקרה כלום, אבל אני מנסה ליצור איזשהו עולם שאומר כאילו, נכון, יש שחקנים שלא הצליחו ב-NBA, אבל זה לא אומר שהם שחקנים כדורסל מאוד מאוד טובים, אפילו יותר משחקני NBA שנמצאים שם, פשוט הסיטואציה לא התאימה להם, ואז אני אומר שווניסיליס פנוליס בתור אחד מהגרדים הגדולים בתולדות היורוליג, אז אי אפשר לבטל אותו כי היה לו עונת NBA מאכזבת, ולהגיד שהוא בהכרח גארד פחות טוב מבויאן בוגדנוביץ', שראינו את שניהם ביורוליג, ספנוליס היה שחקן הרבה יותר משמעותי.
נכון.
אז כבר אנחנו מקבלים פה בעצם עוד סטארטר מאוד מאוד טוב לנבחרת יוון, ואני אגיד אותו דבר גם על ניקה לטס, ניקה לטס ברמת היורוליג, הוא שחקן הרבה יותר טוב מה שאנחנו זוכרים אותו בתור שחקן בינוני, פתאום אז כבר יש לך רוטציה של שלושה שחקנים שהם שחקנים מצוינים, זה עדיין לא מספיק מול קרואטיה, אבל לא הייתי...
לא היית מחליף אבל את קוסטה קלופוס בהרכב ושם את פוציס, שיכול להוסיף כליה מול יאניס, זה תמיד רעיון
כן,
טוב?
כן, רעיון מצוין. דווקא הייתי מפיצה קלידיס ומכניס את פוציס, ושוב פעם עוד שחקן עם קריירה אירופית הרבה יותר טובה. יש פה מאץ', ואם יאניס משתלט על המשחק, לא באמת ששחקן בקרואטיה שיכול למצוא לו פתרון. אבל העומק, אנחנו נוראים פה על משחק של יותר אורך, העומק... תראה, אני, זה מאצ'אפ הרבה יותר טוב מאשר הדומיניקנים, מסרביה דומיניקנים. אני מאוד יהיה מעניין, כאילו, בעולם הפנטזיה שיצרנו, לראות באמת איך נבחרת קרואטיה מוצאת פתרונות ליאניס. אני פשוט חושב שהם יפגיזו אותם בחוץ ולא יהיה מה לעשות.
ואני חושב שקוקוץ' הוא הבחור שמוטלת עליו המטלה העיקרית של לשמור על
יאניס. בפועל מה שיקרה זה שלא קופוס ולא צקלידיס ישחקו, ולא רג'ה ישחק, קוקוץ' יהיה סנטר, ואז יוסיפו את גיריצ'ק או פלניניץ' או בנדר, בשביל פשוט לפתוח את הרווח את המשחק לגמרי. גם יוון לא באמת ישחקו עם שניהם, וינסו יותר לרווח. אני בדרך כלל נטייה שלי, גם בוואן גיים סמפל, זה הלכת עם הקבוצה עם הרבה יותר כישרון, ואני הולך פה. ואגב, דרזן פטרוביץ', אני מאמין שכמה טוב שהוא היה ב-NBA לפני שלא ראינו לאן זה יכול להגיע, ב-NBA של היום הוא שחקן הרבה, הרבה, הרבה יותר טוב.
מסכים. טוב, אנחנו נפרסם את הסקר הזה עוד יום יומיים, ניתן לכם להזין לפרק, לשמוע למה שאנחנו אמרנו, ולראות אולי זה יעזור לכם לקבל החלטה, ואז נראה, מתעלה לשלב הבא. אנחנו נחזור לשאלות שלנו עכשיו. לפני שאנחנו חוזרים לשאלות, בואו נספר לכם רק שבשבוע הבא אנחנו הולכים להקליט פרק טריוויה מיוחד, וזו הסיבה שיש פה את כל הזמזמים. בואו נשמע את הזמזמים.
הייתי שם מול המיקרופון.
אני אשים את זה. יש לנו פעמון.
אתה אפילו יכול להרחיק קצת.
מה זה שלנו כאן?
וואו.
זה יותר כזה יציא העיתונות, וכמובן האהוב עליי. והאהוב על סתיו. אנחנו נעשה טריוויה, אנחנו נביא לכאן את אליאב, שהוא מנחה של קוויזים של ספורט, גם NBA וגם ספורט רגיל, והוא המומחה שלנו בנושא הזה, ואנחנו נהיה 2-2, ננסה לראות מי המנצחים, לא יודע אם אתם זוכרים, אבל יש לנו עוד בן אדם שמשתתף בדרך כלל בפודקאסט הזה, נביא אותו במיוחד, אורח מרסלו, ונראה אם אני ומרסלו נוכל לקחת בטריוויה את סתיו וסגל.
אין סיכוי.
יקל מדי.
אני אעשה את הטרש, אתה תענה על שאלות.
תקשיבו, כמו שסתיו אמר, שיש כישרון בוואן גיים, אל תלכו נגד הכישרון.
בדיוק, בגלל זה ננצח.
בגלל זה אנחנו ננצח, ויש לנו את השחקן הכי טוב על המגרש.
אני.
סתיו.
אפילו אתה.
אני המפרגן. לא, אני יותר
מפרגן. בסדר, בואו נחזור לשאלות, אנחנו בכל זאת בפרק.
אני בצד הטכני, אני מזכיר. אני מוסיף את הידע.
אני חושב שיש לכם יתרון גדול בזה שאתה עורך. נכון. אני יודע מה אני הולך לעשות בפועל, אני לא יודע איך זה יצא בפועל.
תשובה א', פלוץ.
קבוצות שהיו בטנקינג. אילון בן שירה כותב, האם יש למבריץ ולסנז סיכו להתחרות על פלי אוף כבר השנה, וניב דולב שואל, איזה מהנמושות של הליגה תהיה הראשונה שתצליח לחזור לרלוונטיות לדעתכם?
ונתחיל בשאלה של אילון בן שירה, ותגיד לי קבוצה אחת במערב, בהינתן שכאילו קפלה יישאר ביוסטון, שאתה אומר ממש נחלשה. יחסית לעונה שעברה.
קבוצה שנחלשה. לא, אני חושב שרק התחזקויות.
רק התחזקויות. אז התשובה היא, לא רואה מצב שהם יהיו בפלי אוף השנה, ולא באשמתם. המערב עמוס בטירוף. כמו שאמרנו, אין קבוצה אחת שנחלשה יחסית לעונה שעברה. מעבר לזה, יש יותר קבוצות שרואות עצמם כקבוצות פלי אוף מאשר היו שנה שעברה. אז לא.
רק התחזקויות.
רק התחזקויות, אבל אם נגיד, היית אומר את זה בוואקום, סבבה, אבל ממפיס, שלא היו קרובים לפלי אוף שנה הבאה, הם קבוצה שרואה את עצמה כקבוצת פלי אוף. הלייקרס רואה את עצמה כקבוצת פלי אוף. דנבר רואה את עצמה כקבוצת פלי אוף.
ולא במקום יוטה, שיכולה להיות יותר טובה השנה, ולא במקום מנסוטה, שיכולה להיות קליפרס יותר טובים שנה שעברה.
אז אני חושב שיהיו לפחות שני קבוצות עם מאזן חיובי, שלא היה לו פלי אוף במערב. במזרח, שניהם לדעתי תחרויות על הפלי אוף. ולדעתי גם שניהם היו נכנסות, אז לא כי הם לא פעלו נכון, ולא כי הם לא עשו דראפט טוב, ולא כי הם לא חיזקו את עצמם נקודתית במקומות שהיה חשוב להם לחזק. אני חושב ששתי הקבוצות עשו קיץ מצוין, אבל לא.
ועוד מדברים על מבריקס וסנד, אבל הזכרת, גם ממפיס בקטגוריה הזאת, וגם...
אז זה כבר השאלה שבאנו לקפיצה של ניב דולב. מי המנימושות הראשונה שתחזור להיות רלוונטית?
דאלאס.
דאלאס. אני מאוד מאמין במה שהם עושים שם, וחושב שזה קבוצה...
רגע, לייקרס לא מהנימושות?
אנחנו...
לייקרס היום היא כבר לא נימושה, עם לברון ג'יימס. הייתה קריצה,
ברדיו לא עברה קריצה? לא עברה לכם?
לא היו כמה שנים, לא היה כמה שנים NBA, עכשיו חוזרים.
כן. גם פנטזי לא היה כמה
שנים. פנטזי גם כמה
שנים. אנחנו פסקה.
דאלאס ללא ספק יהיו מאוד רלוונטיים בשלוש שנים הקרובות. קאם פיניקס נראה שהולכים למקום חיובי. מי שאני לא חושבת שהולכת לשום מקום, או אין אפילו ניצנים של חישוב מסלול הגיוני או איזושהי תוכנית, סקרמנטו ואורלנדו, בעיניי זה שנות אור לגאולה.
ועדיין, הצליחו לשכנע השחקנים להישאר שם, אפילו שהם כבר היו רגל וחצי באירופה.
כי נתנו לו 20 מיליון דולר לשלוש שנים. אני לא רואה איך מצב שהוא מקבל משהו קרוב לזה באירופה. והוא שחקן מצוין.
כן, רק נגיד מדובר בנמניה בליצה, למי שלא יודע. יש לנו עוד נושאים? יש לנו עוד נושאים. אני מדלג. סגב שאל.
מי זה?
עוד סגב כלשהו. שאל. סאמר ליג, האם זה טוב לשחקנים הצעירים מבחינת פציעות? האם הפרי סיזן לא מספיק? לגבי עייפות במהלך השנה? וכו' וכו' וכו'. אז אני אתן לדעתי פשוט, יש הבדל,
אתה יכול,
אני אתן, אוקיי, ההבדל המרכזי בין סאמר ליג ובין פריסיזן זה התזמון שלהם וההרכב של השחקנים שלהם. סאמר ליג זה הזדמנות ראשונה להציל את הכישרונות החדשים שלך, לראות איך הם מתפקדים ברמה שהיא קצת יותר גבוהה מהקולג'ים, לבחון שחקנים חדשים, זה כמו ראיון עבודה מאוד מאוד ארוך.
זה באמת ברמה יותר גבוהה מהקולג'ים?
כן, אני חושב ברמה יותר גבוהה, אבל זה לא,
ממש אותו דבר,
זה לא ה... כן, לדעתי הרמה של השחקנים יותר, כמו קצת יותר זה, אבל זה לא אישו. פרי-סיזן, זה הקבוצה שלך כבר בנויה, אחד אדם מהשחקנים שלך, אתם לומדים לתרגל תרגילים חדשים, למכניס פה את הווטרנים, לבחון תרגילים, להתגבש ביחד קבוצה, לתרגיל משחק, וסאמר ליג זה שואו-קייס, זה פשוט רעיון עבודה אחד גדול.
אני חושב שסאמר ליג זה, מעבר לזה שזה באמת הזדמנות ל... אסופת שחקנים אמריקאים, בעיקר אמריקאים מסביב לעולם, לנסות להשיג חוזה NBA או אפילו חוזה יותר טוב בליגה אחרת בעולם, זה אקט שיווקי. זה דרך של ה-NBA לשמור את עצמו רלוונטי לאורך תקופה ארוכה יותר, וזה גם ערך לשמור את ההתרגשות מכל השחקנים שנבחרו בדראפט, כי בעצם אתה רואה אותם ישר אחרי זה משחקים, ואתה אפילו רואה אותם בפורמט מנופח, אז אתה נוצרת לך ציפייה יותר גדולה ממה שבאמת שהם יהיו כוכבים, וזה פשוט מוסיף שיווקית לליגה ולעניין בליגה, כי את אותו ליגה הזאת במבנה כמו שהיא קיימת היום, יכלו פשוט כל קבוצה לזמן 4-5 שחקנים למחנה אימון פנימי, לבחון אותם מול whatever צורה שהיא ולקבל את זה, אבל יש פה אקט שיווקי מאוד מאוד חשוב, וזה לדעתי, אני לא רואה אם זה שום פגיעה מבחינת זה, אם יש לך חוסר מזל מטורף ושחקן שלך נפצע, אבל זה יכול לקרות גם באימון, וזה יכול, אז לא, לא...
מה לגבי הסאמר ליג, אבל... רוב השחקנים שמשחקים בסאמר ליג, שחקנים שגם ככה...
לא, כל קבוצה בקטורת, כל הרוקיז והשחקנים של השנייה שלה אמורים לשחק בסאמר ליג. זה ההסכם.
לא, אני אומר ששחקן שמשחק בסאמר ליג, כנראה לא שחקן שהולך לקבל 30 דקות למשחק, 82
משחקים. אני אתן לך בחירה טופ 5.
ואז יש מצב כמו שאתה לא משחק בסאמר ליג, כמו שזוי דונצ'יץ'.
רובם שיחקו, לא משנה, אני לא רואה אם זה ב-either way, כאילו, כמות כישרון שם מאוד קטנה, ואלה של השואוקייס ימצאו, ישתדלו לשמור עליהם בצורה טובה.
מה שמעניין בסאמר ליג זה לראות את השחקנים בעיקר שהם שנה שנייה, שאתה מבין שהם לא מקומם בסאמר ליג אחרי משחק וחצי, שפתאום אתה רואה איזו התקדמות, ושאר מוציאים אותם כאילו אתה לא שייך לפה. זה קרה עם ג'ון קולינס השנה, זה קרה עם...
ג'וש הארט.
ג'וש הארט שיחק, שיחק עד הסוף.
לא יודע, זה פשוט... יש שחקנים שזה מאוד מאוד עוזר להם. עוד פעם, אני לא יודע, אני לא מייחס את זה בהכרח לסאמר ליג, אבל כל ארצות הברית גילתה את קייל קוזמה בסאמר ליג, וזה בטוח עזר לו ולביטחון שלו לקראת העונה, ויחד עם פרי סיזן מאוד טוב.
קייל קוזמה זה לחלוטין המצב.
כן. אוקיי.
בואו נעבור. יש עוד שאלה של ניב דולב ששואל על טנקינג / בינוניות. האם קבוצה בינונית בליגה כיום יכולה להפוך לקונטנדרית בלי שנים של טנקינג ובנייה מהדראפט?
התשובה היא כן.
התשובה היא כן. שאלה הבאה. סתם. אני חושב קודם כל צריך לראות איך אנחנו מגדירים בינוניות, כי האם בוסטון בשנים האחרונות הייתה בינונית, כי היא לא הפכה לקונטנדרית עכשיו בגלל טנקינג ובנייה מהדראפט, ופשוט היו לה, היא עשתה עסקאות מאוד טובות, והיו לה נכסים גם ש...
נכון.
גם כשאני חשב...
היא בחרה פעם אחת בלוטרי בחירה שלה.
כן.
אז כל השאר זה נכסים שהיא צברה תוך כדי.
זו דוגמה מצוינת, אבל...
סליחה.
לא?
הדוגמה הכי טובה לקבוצה שלקחה את עצמה בינוניות ויכולה להגיע למקום של קונטנדרית עם מילווקי. טיאניס אנטטקומפו, הם בחרו במקום ה-15 בדראפט. אם אתה זוכה בלוטו בבחירה 15 בדראפט, זה אומר שאתה לא היית קבוצה גרועה לפני זה, ועכשיו ככל שהוא יתקדם הם יותר טובים בוואקום, וכבר היום אתה אומר הם טופ 3, טופ 4 במזרח, אז טופ 4 במזרח זה קונטנדר, כאילו איך שאתה לא חותך את זה. אז
דנבר היא דוגמה אפילו יותר טובה. קבוצה יותר טובה היום ממילווקי, היא בחרה את יוקיץ'.
היא לא הייתה בפלייאוף שנה שעברה, אבל...
היא קבוצה יותר טובה ממילווקי, לא אכפת לי שלא הייתה בפלייאוף, היא נמצאת
בקונפרנס. זה לא דיון מעניין, אבל אני מנסה לחשוב, לא, יש לה פחות פלייאוף בשנים האחרונות ממילווקי. הנקודה היא שאני מייחס בינונות, זה לא, זה כאילו, אם אתה לא בוחר כמובן בלוטרי, ואתה בערך... קבוצה שאף הסיבוב ראשון או מפספס את הפלייאוף במקום 9 בקונפרנס שלך, אז מה המסלול שלך כאילו להשתפר? ואני אומר, אחד המסלול שלך הוא קודם כל מזל. אם בחרת אנליסט בבחירה שלך 15, 16, 17 בדראפט,
כן, אבל המזיעים לא מחפשים מזל, כי מזל זה
לא... אז לא במזל, תמיד פרי אג'נסי קיים לכולם, וכל מה שאתה צריך זה לעשות החתמה טובה, ועוד פעם, אתה אל הגל.
ואז אני לך מישהו, פרי אג'נסי לא קיים בצורה שווה לכולם.
בסדר, אבל...
לא, השאלה היא לא...
גם דרך אגב, גם לא רק מזל.
אבל השאלה היא לא מהדרך ללייקרס או לבוסטון להשתפר.
לא, אני אתן לך דוגמה של מילווקי. אני יכול לתת לך, אתה לקחת דוגמה של דנבר, אז גם דנבר, אין לה בחירה מספר אחת בדראפט שהוא כוכב, יש לה את יוקיץ' שהם בחרו סיבוב שני, את ג'מאל מורי הוא סוף הלוטרי, גארי הרס, אם אני לא טועה, מחוץ ללוטרי. אז אתה יכול לבנות קבוצה מאוד מאוד טובה בעזרת החתמות נקודתיות ויכולת טובה בדראפט או יכולת טובה בגיוס פרי אג'נטים. זה קיים. המפתח מספר אחד להפוך ללכת מנקודה A, שזה מאוד גרוע או בינוני או טוב, ללעלות מדרגה מלהיות טוב ללהיות בזה, להיות קונטנדר, זה פשוט הנהלה טובה. כי גם ברוקלין שלפני שלוש שנים היו הכי רחוקים בעולם, הם ניגשים ל-2019 עם מקום תיאורטי בתקרת שכר, עם ים בחירות דראפט, כולל הבחירה שלהם לאורך שנים קדימה, ואולי עם איזה שהם, אם יצליחו לפתח משהו מי שם, זאת אומרת, גם העתיד שלהם אני יכול לראות את המסלול שלהם להצלחה. אז התשובה היא, אם אתה תביא את הצוות הנכון, ותנהל נכון, ותצמצם את הטעויות שלך למינימום, ואת הפגיעות שלך, בין אם זה בפרי אג'נסי, בין אם זה במסקרות של טריידים, או פיתוח שחקנים, יש דרך להשתפר מכל פוזיציה, שלא חייבת לגוד, אני אזרוק את הכל הפח, כי זה הדרך הכי טובה. איפשהו תהיה פה שאלת טנקינג, אם אתה רוצה לחבר אותה, אבל אני, אם תמצא אותה, אני אתן את הקרדיט לבן אדם, אבל אני אקח את זה למקום של זה. לדעתי, כל השיטות להתקדם כפרנצ'ייז, הם שיטות שיכולות לעבוד ויכולות להיכשל, כולם בגדול הם באחוזים נמוכים. אלא אם כן אתה קבוצה שבאופן עקבי מושך כוכבים כמו הלייקרס, שתמיד קל לעשות, לשבור את הכלים, לברון יגיע, זה יגיע, זה יגיע, או מיאמי לצורך העניין, או ניו יורק, אם אי פעם היו מתאפסים על עצמם, אבל טנקינג עבד לפילדלפיה ברמה מסוימת, לא עובד לאורלנדו, ולא עובד לפיניקס, לא עבד שנים למינסוטה, ולא עובד לסקרמנטו, אז גם טנקינג לא בהכרח עובד. ולהחתים את הפרי אג'נטים הכי טובים, הניקס שנים היו מחתימים ולא היו מצליחים. אין שיטה אחת שעובדת, מה שעובד זה אנשים מוכשרים וחכמים, שעומדים במקומות הנכונים ומקבלים את ההחלטות הנכונות לאורך זמן. וגם לא אחרי הכישלון הראשון נכנסים להיסטריה. זה המסלול היחידי להצלחה.
דעתי פיניץ יהיו טובים.
מתישהו, אבל הם יהיו הרבה זמן גרועים.
כן. דור הס שואל, טרי יאנג סימן שאלה, תחזית מוקדמת לרוקי העונה?
כן. טרי יאנג לדעתי אחלה שחקן, הוא לא יהיה בסט, העונה הוא יהיה בסדר, לא יותר מזה, אבל אני חושב שהוא יהיה בסופו של דבר שחקן טוב בליגה. תחזית מאוד מוקדמת לרוקי העונה.
זה להמר?
אני אגיד את הטופ 3 שלי המאוד מוקדם, לא לחייב אותי, לא כלום, אני כמובן, אבל דרור הס ביקש מוקדם, אני רשמתי את זה איפשהו, זה בגלי, 1, 2, לוקה, 3, ג'קסון.
אגב, טרי יאנג, אתה דיברת בתחילת התוכנית על הד קייס, הוא גם סוג של הד קייס.
אני לא יודע.
הוא הד קייס?
אני לא שמעתי את זה, זה חדש, אתה מחדש לי. לדעתי מה שכולם מתמקדים בטרי יאנג זה העובדה
ש... נראה לי משוגע כזה, אתה יודע, מדבר שטויות. דעתי כולל... מתנהג באימפולסיביות.
אני לא יודע, יכול להיות, אני לא יודע להגיד שכן, לא יודע להגיד שלא, אני לא שמעתי את זה, אבל מה שאני כן אגיד זה שהמון מהביקורת נגד טרי יאנג, זה אוגרים, הוא גאנר, הוא גאנר, הוא יזרוק, הוא בנוי על השלוש, ונגיד, טרי יאנג דבר ראשון הוא מוסר מעולה, ודבר שני, הוא חודר מצוין, שזה בעצם מה שמאפשר לו לתת את המשחק מהשלוש ואת הזריקות בחוץ. אז בואו, סוג השחקנים שטרי יאנג הוא כמו לוקח להם יותר זמן להיכנס לעניינים, ואני חושב שהוא יהיה בסדר גמור השנה. דרך אגב, by default, כי אין שם כלום עכשיו בעמדות האלה באטלנטה, והוא יהיה אחלה של שחקן בהמשך.
רוקי עונה פשוט, אני חושב שהוא...
אין סיכוי.
אין סיכוי. לא רואה את זה קורה.
פשוט רוקי פוינט גארד זה מאוד קשה, אני מכנס לעניינים, אחוזים מאוד נמוכים, שחקן שבנו על הזריקות שלו.
אני פשוט חושב, אני תמיד הולך למקום שאני מסתכל, להתחבר לאיזושהי שאלה אחרת, אבל הפעם אני לא אעשה את זה.
תעשה את זה.
ליד הרגיל שאל על מי יהיו שני הרוקיז הכי טובים בפנטזי, והכי טובים, הכי משמעותי.
שיש פיור הכי מהר על הקבוצה שלהם, והכי טובים.
אז אני אומר, בגדול שאתה בא להסתכל מי רוקי העונה, או מי הרוקי שישפיע הכי מהר, תסתכל איזה רוקי מגיע לסיטואציה הכי נואשת, שבה הוא יהפוך להיות השחקן הכי מרכזי, ויש לו את התכונות שהכי מהר מתרגמות לסטטיסטיקה, שבסופו של דבר לקבוצה נטולת שחקנים שיכולים לייצר סטטיסטיקה, משפר אותם by default. אז מרווין בגלי הוא דוגמה מצוינת לדבר כזה. ודיאנדרי אייטון, למרות שנגיד בחירה ראשונה, עדיין יש שם דייבין בוקר, ועדיין יש שם עוד הרבה הרבה שחקנים שהם טובים, טי ג'י וורן, הוא לא, אולי לא יותר טוב מאייטון, אבל הוא עדיין ידרוש נגיעות,
וג'וש
ג'קסון, אז אייטון לא בהכרח יהיה לו את היוסג' המטורף הזה, ואת ההזדמנות כאילו לתת את ה-20-10, מה שלבגלי כן יהיה, כי מי ישחק לפניו? וג'רן ג'קסון, ודיברנו על
אני
זה...
אני לא יודע, אבל אני לא מזלזל אף פעם ביכול של סקרמנטו לקבל החלטות האלה.
אז... סבבה.
כל דקה של
זיבו על המגרש.
זיבו על סקאלה ב-CA.
תראה, הכל אפשרי. הם יחתימו את ביאליצה, אז אחלה.
חכה, חכה.
אבל בגדול, אני אומר כ...
תן להם לעבוד.
Rule of thumb.
תן ליגר לעבוד.
ואני אגיד על... וג'רן ג'קסון, ואתה דיברת על זה, הוא פשוט בעיניי ייפול לסיטואציה מאוד מאוד טובה, שתאפשר לו לבלוט מאוד.
אני לא יודע אם זה עדיין...
סטייל ג'ייסון טייטום בבוסטון.
כן, אבל לנפק סטטיסטיקות על התחלה.
כן, אבל... פנטזית ווייד. נכון, אז אולי טייטום... שנייה, פנטזי לא. פנטזי זה לא ספק, אם אתה רוצה ללכת על פנטזי, תלך על בגלי אחד, לוקה שתיים, בעיניי מבחינת פנטזי. מבחינת השפעה, אז הייתי הולך דונצ'יץ' וג'קסון.
טוב. יש לנו עוד שאלות?
כן, נראה לי, לא? טורונטו.
טורונטו?
טורונטו. עינון בן שירה שאל, האם לדעתכם, אחרי עזיבת לברון יש תקנה לטורונטו, שמחלת הפלייאוף שלהם חשוכת מרפא?
זה היה לפני קוואי, בגלל זה חשבתי לוותר על השאלה.
אבל אני חושב שעכשיו זה יותר מעניין, לא?
יותר ממה שדיברנו עליו כבר, שדיברנו על קוואי שבוע שעבר.
טוב, בעיניי טורונטו מומדים למזרח. יאללה, נקסט. סלטיקס.
טורונטו או בוסטון? בוא נחבר.
שזה אותו בן אדם גם שאל.
הוא שאל בשאלה השנייה שלו, האם לדעתכם הסלטיקס כפי שהיא עכשיו היא קונטנדרית לכל דבר, והאם היא יכולה לסכן את הווריורס. בואו נדבר על סלטיקס מול טורונטו, מי אתם יכולה להיות פעם, לצאת מהמזרח, ואז נראה אם היא יכולה להיים על מי שכנראה תצא מהמערב.
סלטיקס תעבור את טורונטו.
אני...
ובגלל זה היא תהיה קונטנדרית, היא יכולה להגיע
על... קודם כל...
זה לא
בטוח, בואו ניתן לגורדון אהווד להשלים 10 דקות.
בסדר, ובואו ניתן לקוואי לחזור שחק.
בדיוק. אני אומר שאם אנחנו עושים את משחק האימים, ואנחנו מקבלים בוסטון בריאה, וקוואי, כמו שראינו אותו פעם האחרונה, שראינו אותו משחק טוב, אני עד כדי כך מעריץ של קוואי ואומר טורונטו. גם לדעתי טורונטו, הדבר היפה שהם עשו, זה, לדעתי, אם אתה מסתכל מארבעת השחקנים הצעירים המוכשרים שלהם, רייט, ג'קוב, פסקל סיאקם ואוג'י, הם ויתרו לה הכי פחות טוב מביניהם לדעתי. אז זה כבר יתרון שהם השאירו את השחקנים היותר מוכשרים שלהם. אני חושב שקוואי הוא טופ 3 בליגה כשהוא ב-C או נו, ולכן אני אגיד טורונטו. דרך אגב,
לא יודע, קיירי חוזר, כאילו, אתה יודע, ישחק בפלייאוף, בתקווה, ואיוורד, כי אנחנו אומרים בריאים, והשיפור המשמעותי של טייטום וג'יילן בראון.
הדבר מצחיק, אני לא אגיד משהו.
ואולי ירידה ביכולת של לאורי.
אני אגיד משהו מצחיק, אני חושב שטורונטו יכולה לקחת את בוסטון, אבל אני חושב שבוסטון יכולה לקחת את גולדן סטייט וטורונטו לא, זה נשמע הגיוני, לא יודע, אבל זה מה שאני מרגיש.
אני חושב שבוסטון במצב כזה.
דבר מהלב זה תמיד נכון.
אני חושב שבוסטון יגיעו לגמר בסיטואציה הזו, ובגלל זה מן הסתם קונטנדרים.
אוקיי, בזה סיימנו את פרק המיילבג?
גם, השאלה הכי טובה לא שאלת אותה עדיין.
טוב, די, תיקח, תשתלט.
אני עכשיו מציג בפניך משחק.
איפה זה היה? אבל זה לא נמצא פה.
לא יודע, זה נמצא אצלי.
אוקיי, סתם מוסיף שאלות, קדימה.
וואי, אני לא זוכר, אני אשאל את זה, נראה לי אמנון בנדוב.
בגדול זה שאלת התקלה, זה לדעתי גם
אמנון בנדוב שאל, אם לא אז הרווחת, ואם כן, שפו, זה השאלה הכי טובה שנשאלה היום. אני מעמיד למשחק חמישייה הטובה ביותר של מנצחי תחרות ההטבעות, כנגד מנצחי תחרות השלשות. מי תנצח?
אתה שואל ואתה צריך לענות.
אוקיי, אז מבחינתי...
ולהתחיל ולהעמיד את החמישייה.
אז אני אעמיד את החמישייה של הזוכי הטבעות, זה מייקל ג'ורדן, קובי בריינט, דומיניק ווילקינס, לארי נאנס, האב ודווייט האוורד. אתם רוצים להתווכח על בלייק גריפין במקום נאנס, סבבה. אתם רוצים להכניס את ג'ון וול כרכז יותר קלאסי במקום קובי, אתם מטומטמים. או אם אתם ממש אוהבים את וינס קארטר וחושבים שיותר טוב מדומיניק ווילקינס או סמול בול במקום לארי נאנס, אתם גם טועים. אבל זה הרוטציה. בתחרות השלשות, זה סטף קרי, ותבחרו את מי אתם מעדיפים, קליי תומסון, קיירי ארווינג, גריי אלן, או מרק פרייס, אם אתם נוסטלגיים, יחד עם פייג'ה, לארי ברד ודירק נוביצקי.
אז אני הולך על דירק, ברד, בסמול בול, כמובן סטף, קיירי וקליי.
פייג'ה בחוץ.
פשע בחוץ.
אוקיי.
אתה יודע מה? לא, אני רוצה להתמודד איתם שלשות. אני עושה בלי קיירי. אני עושה סטף, קליי, פשע, בירד, דירק.
זה החמישייה שאני רשמתי. בגלל הסיבה שאתה אמרת, אני רוצה רק להפגיז, והסיבה שהכנסתי את קליי את במקום ריי אלן, זה פשוט כי בגלל הגובה וההגנה של קליי.
גם אני.
ואיך הם מול החמישייה של ג'ורדן, ווילקינס, האוורד, נאנס וקובי?
כן, מי מנצח?
נאנס לא נמצא שם.
אז מי, בלייק?
בלייק.
ג'ון וול.
לא, אני כן שם את ג'ון וול, אבל אני חושב שאני שם את ג'ון וול במקום נינס. אני משחק ג'ון וול, ג'ורדן, קובי, ווילקינס
והאוורד. טוב, אני הולך להגיד משהו לא פופולרי לחלוטין. קשה מאוד להתעלם שג'ורדן וקבוצה מסוים את איך הם מפסידים, והם מפסידים.
ג'ורדן וקובי.
ג'ורדן וקובי, והם פשוט מפסידים כי... שלוש תמורת שתיים. פשוט מתמטיקה, שלוש תמורת שתיים. והגנה תהיה סבבה יחסית, כאילו... שלוש תמורת שתיים. סגל?
אני לא מסכים איתך. יותר מדי כישרון, יותר מדי כישרון.
אי אפשר להגיד שזה לא, הכישרון המצרפי של שניהם שווה.
לא שהם לא יודעים לקלוע שלשות, בצד השני, גם במטביעים. בוא, זה פיזיות גם, אתה יודע, הם יותר מהירים, יותר קטנים.
השאלה האמיתית פה, בסוף סקרון מתנגז לזה, זה איך ההגנה שלהם יכולה, מצליחה להתמודד עם התקפת השלשות. האם השלשות שלהם יהיו פנויות, כי סטף הוא חודר מצוין והוא מוסר טוב, הם הצליחו להניע כדור, גם הוא וקליי מכירים מגולדן סטייט, אז אולי הם הצליחו להביא חלק מהנעת הכדור שלהם בקבוצה, כדי לפנות את פז'ה, את דירק, וכמובן סטף קליי עצמם, ולארי ברד, או שהאטלטיות, הפיזיות, והמשחק של קבוצת ההטבעות, יהיה כל כך כזה, שהם פשוט תהיו בכל מקום המגרש, הם ישמרו כמו שיוסטון שמרו על, סתם, כאילו הרבה זאת טוב מאיך ש... יוסטון שמרו על גולדן סטייט בגמר המערב, זאת אומרת, פשוט יהיו בכל נקודה במגרש.
זו שאלה טובה, אני אומר על המטביעים, סתיו אומר על השלשות, מה אתה מכריע?
אני שיחקתי דבר זה אדבקט עד עכשיו, אני אומר על השלשות.
על השלשות.
ועכשיו אני מכניס פה איזה רינקל, ומכניס לנו את חמישיית הזוכים בסקילס צ'לנג' והיא, ג'ייסון קיד, סטיב נש, דוויין וייד, קארל אנטוני טאונס וקריסטאפס פורזינגס, או אם אתה מחליט להכניס את דמיאן לילארד, טוני פארקר או סטף קרי לחמישייה הזאת.
למה שלא תכניס את סטף קרי לחמישייה?
סטף קרי מבטל אחד.
את מי? ג'ייסון קיד? את סטיב נש? מי אתה מוציא? דוויין וייד?
אני לא צריך את ג'ייסון קיד בחמישייה.
סבבה, סטף קרי, נש, וייד, טאונס ופורזינגס. אין פה סטאר פאוור של ג'ורדן, אבל בסקיל הם לא נופלים.
לא, זה קבוצה מעולה. זה יהיה טורניר מצוין. אני מאוד רוצה לראות את סטף נגד סטף.
איזה מהסטף הם יקלה יותר?
לא, הסטף של הסקילס שלהם זה יהיה עובד יותר טוב.
לא, סטף של השלשות.
הרגע נתת הקייס לשלשות שיקחו את הטורניר כ...
אבל סטף?
שלוש זה יותר משתיים, אז עכשיו אתה עוד מהסטף של הסקילס.
כשסטף מול סטף הוא יהיה סטף יותר טוב.
אבל אין לו הנקודות.
לא. אין סיכוי שאתה יכול להגיד שסטף של הסקילס טוב מסטף של השלשות.
אין סיכוי.
אין סיכוי.
הוא זה שעליו מוטלת את לאה משלוש. סטף של השלשות, אתה צריך לסדר כאילו...
לא, סטף של הסקילס גם צריך למסור ולפנות ולחדור.
לא, כי בגלל שסטף לא, אתה טועה.
סטיב נש לידו, הוא פותח מרווח, וסטף הופך להיות ספוט-אפ שוטר? וואו, מדהים.
לא.
שכנעת אותי.
בום, שכנעתי סתיו.
שיט.
אבל אם אני מוציא את קליי ומכניס את קיירי... אז סטף של השלשות יותר טוב.
בסדר, תגיד ככה. לא אתווכח. חברים, תזכרו, נוטלה לכם מטלה מאוד 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 מסובכת, וזה להחליט בין קרואטיה לבין יוון, מי מבין שתי הקבוצות האלה שהגיעו לגמר טורניר כדורגל כלשהו. נכון? יוון ב-2004, קבוצת אירופה.
זיכרון. אופה, זיכרון יפה.
זיכרון היסטורי.
כל הכבוד.
נגד קרואטיה, מי מהן, יש לה את... מאגר או קבוצת השחקנים הטובה ביותר שיכולה להתמודד את הקבוצה מול הקבוצה השנייה בתוך מאגר השחקני NBA. אני יודע, זה מאוד מורכב, אבל זאת המטלה שלכם, זה השיעורי בית שלכם. אני רוצה לחזור לפה פרק הבא שאני אומר לכם מי מנצחת ומגרילים את המאץ' שאחרי.
יפה ביותר.
בזה סגרנו.
מזל טוב לאלווין רוברטסון.
אופה.
בן 53, השחקן היחיד בהיסטוריה של NBA שעשה קוואדרופל דאבל עם חטיפות.
מתי?
1980.
מספיק קרוב.
את השנה טובה נולדתי בה.
כן, גם אני.
אני יליד 1980.
איכשהו גם אני.
מה? זה לא נכון.
למה לא? מה הפכת אותי על יליד 1980?
אבל לא אותה שנה שלנו.
אבל גם אני שנת 1980.
הוא סתם רוצה להרגיש צעיר.
אחרים, אתה 1980 ו... ועם זאת נסי... לא, אל תשחק עם זה עכשיו. תוריד את זה. תוריד את זה. נתראה בפרק הבא, תודה רבה לכולכם שהזנתם.
תודה לך, דביר.
תודה רבה, סתיו.
תודה רבה, סגב.
יאללה, לילה טוב.